אז אם כן, כל אותם ארבעה דברים שמנו חכמים, זה לא במקרה. כן? כי אנחנו מדברים פה על הסיבה השנייה של יציאת מצרים. כן? שבגלל אותם ארבעה דברים, יצאו אבותינו ממצרים. נכון? נכון? כן או לא? כן. בסדר. וכאשר תעמיק בעניין הזה, תמצא כי כל ארבעה דברים אלו הם מורים על כל הדברים אשר שייכים לאדם, ואז תמצא דבר זה על בוריו ועל אמיתתו. כי אלו ארבעה דברים מורים על כל חלקי האדם, שהוא עומד בלי שינוי ולא היה יוצא מסדרו. ומאחר שהיו עומדים בלי שינוי, בלתי יציאה מן הסדר, ראויים הם להיות נגאלים כמו שהתבאר למעלה. בסדר? הכל ברור? כן. מה? כן. מה השאלה? מדובר על ארבעת חלקי האדם.
יש ארבעה דברים שבגללם נבראים.
לא, יש ארבעה חלקים באדם. כן, ואת זה הוא יסביר. מובן? טוב. וזה, כי חלקי האדם הם הגוף והנפש, שהם שני חלקי האדם, ועצם האנושיות שחלה על שני החלקים ביחד, כאשר הם ניקחים ביחד, שזהו דבר בפני עצמו. כן, הרי כשאדם אומר, הגוף שלי. כן, בעברית שאומרים שלי, מתכוונים של אני. וכשאדם אומר, הנפש שלי. אז מתכוון, בעברית שלי זה של אני. מי זה אותו האני שאתה מייחס לו את הגוף, ושאתה מייחס לו את הנפש? זה לא הגוף. וזה הנפש, כמו שאתה אומר, הבגדים שלי, אז הוא לא הבגדים, הבגדים הם שלו, אבל מי זה הוא? כן? מי זה האני הזה שיש לו גוף ושיש לו נפש? מוכרחים להניח שיש פה מרכיב שלישי. מה אתה רוצה? בטוח שזה לא חשוב?
מיליון.
טוב, אם אתה אומר... הלוואי והייתה לי אותה דרגת ודאות כמו שיש לך. טוב. ומה שהאדם מתייחס אל אומה מיוחדת, זהו עניין רביעי. כלומר, יש מה שאני כפרט, יש מה שאני ככלל. אז אם כן, אני מורכב מארבעה חלקים. יש לי גוף, יש לי נפש, ויש לי אני. וחוץ מזה, הכלל. כל זה ארבעת חלקי האדם. זה אופן אפשרי של חלוקה, אפשר לחלק באופנים אחרים. כי אין עניין האדם זולת זה שיש בו חלקיו שהם שני חלקים הגוף והנפש, עצם האנושיות דבר שלישי המתהווה מן שני החלקים שהם הגוף והנפש, כמו הבית שהחלקים שבו העצים והאבנים והם שני חלקים, וצורת הבית שנעשה משניהם הוא עניין של אישי. וכנגד אלו זכר שלא היו פירוצים בעריות, שהעריות גדר לגוף, שלא יצא להתחבר במי שאינו ראוי. כי העריות הן קירוב בשר במי שאינו ראוי. ומגיד לך כי לא היה יוצא הגוף מן הסדר המוגבל, וזהו חלק אחד. וכן מה שלא היו אומרים לשון הרע, זה שייך לנפש. כי הדיבור שייך לנפש, שלא היה יוצא להתחבר אל זולתם מן האומות, לגלות להם סוד ישראל, שהיה זה יציאה לנפש. זהו חלק שני. שלא שינו את שמם ושלא שינו את לשונם, פירוש זה כי ישראל הם נבדלים מכל האומות, והבדל זה משני פנים. הבדל האחד בדבר שהוא לפרטי, דיינו לכל אחד ואחד, יש בהם הבדל מן אומה אחרת. שאף שכולם בני אדם, כן, מה, גויים הם לא בני אדם? הם בני אדם. הלא אמרו אתם קרויים אדם וכו', וכמו שידבר דבר זה. וכמו כן, מה שהוא שייך אל אומה בכללה, לא אל אדם פרטי, יש בהם הבדל גם כן מאומה אחרת. וזה שאמר שלא שינו שמם כי השם מורה על האדם הפרטי, ולא שינו את שמם להיקרא בשמות אשר יקראו המצרים, ודבר זה מורה כי מה שהם נבדלים משאר האומות, זה דבר שהוא שייך לאדם פרטי, זה לא השינוי בהם, או מה שינוי שינוי לשונם. רוצה לומר, הלשון הוא ההבדל, מה שהם נבדלים משאר האומות, מה שהוא שייך לכלל האומה. כי הלשון הוא לכלל האומה, וגם זה לא שינו. כן? טוב, זה אם כן די ברור. יש מה להעיר? לא, בסדר. כלל הדבר, כי מה שישראל נבדלים בדבר שהוא שייך לכל אחד ואחד, לא היו משנים. כלומר, בדבר האוניברסלי לא צריך לשנות. וההבדל אשר שייך לאומה מצד שהיא אומה, כי אין ספק, יש דברים שהם שייכים לכלל האומה, בדבר זה לא היו משנים גם כן. וכאשר לא שינו ארבע דברים אלו, שהם כל הדברים אשר היו, אם היו משנים היו יוצאים מעניינם הראשון, שהיו בו, והיו עצם אחר, ולא שייך בהם גאולה. אבל לא היה זה בהם, ולכך ראוי שיגאלו ויבואו לעניין הראשון. כי מתחילה בני חורין היו בלא שעבוד, ראוי שיהיו חוזרים להיות בלא שעבוד, ולפיכך בארבע דברים אלו נגאלו. עד כאן ברור. כן? אז אם כן, ארבע דברים שאבותינו עמדו בהם במצרים, שבזכותם הם נגאלו, אז לפי המהר"ל הם לא דברים מקריים, אלא הם הדברים השומרים על הייחודיות של ישראל, מאחר וישראל הוא ייחודי, אז גם הוא לא יכול להיקלט קליטה מוחלטת במצרים, ולכן הוא גם יוצא ממצרים. כן. האם הדיבור לא שייך מלא?
לרוח.
כן, ודאי. אתה אומר נפש לעומת רוח. לא, כאן המערה לא נכנס לפרטים של העולם הרוחני. הוא בכללו מכנה אותו נפש. תודה רבה. המילה נפש, יש לה כמה משמעויות בעברית. יש נפש לעומת רוח ונשמה. ויש נפש בתור כינוי לעולם הרוחני בכלל של האדם. לא משנים נפש, רוח, נשמה. זה כשאתה מעמיד אותו לעומת גוף, אז זה ללא חלוקה. בסדר? בכלל, הרמב״ם גם בהלכות יסודי התורה אומר שכל העניינים השייכים לנפש, כל הביטויים כולם, הם מתחלפים בעניינם, ולכן כל שם ושם ילמד מהעניינו, כלומר מההקשר שבו הוא נאמר. בסדר? כן. שמה?
קצת עונס את המינוס לתיאוריה שלו. או את הכתובים.
למה? תסביר את זה.
הוא בונה את התיאוריה, ואז זה לא מסתדר בכלל כזה. הוא לא דוחף את הדברים שלא מסתדרים כל כך. נגיד הקשר פה בין הראיות ולשון הרע והשמה ולשונה, הוא לא אינסטינקטיבי.
מה, הראיות וגוף זה לא מובן?
הראיות וגוף כן.
נו, ולשון הרע ונפש, או? זה ברור?
לא, זה ברור, זאת אומרת, זה נראה כאילו תפח את זה בשביל האמרת חז"ל.
אני אסביר את זה ככה.
יש. זה גם היה גם שבוע שעבר, זאת אומרת, בקטע הקודם.
כן, כן, אני מה שאתה אומר. תראה, צריך להבין מהי צורת הכתיבה של המהר"ל, מהי המתודה שלו. המהר"ל יש לו כמה עקרונות יסוד, והוא מפעיל אותם איפה שבא לו, איך שנוח לו. למה? ויש הוא רוצה, לפעמים הוא משתמש במילון מונחים שלקוח מחז"ל. לפעמים מילון מונחים מאריסטו, לפעמים מאפלטון, לפעמים מהקבלה, ולפעמים סתם מילון מונחים מאיזה אמרה עממית, איך שהוא רוצה, כי הוא רוצה להראות שמה שהוא אומר נכון בכל תבנית חשיבה שהיא. מובן? למשל, יש עיקרון אצל המהר"ל, משהו מאוד מרכזי, המשמעות של האמצע, נכון? שהאלוהי נמצא באמצע. הוא אומר את זה כמה מקומות. כלומר, שהאלוהי לא נמצא ברוחני ולא נמצא בגשמי, אלא באמצע שביניהם. מה שחשוב למהר"ל זה לזהות איפה האמצע הזה נמצא. עכשיו, הוא ישתמש לפעמים בחלוקה של נפש האדם, כמו שמצויה אצל אריסטו, חמישה חלקים, כמו שמצאנו ברמב״ם. אז יחפש איפה מהחמישה חלקים, איזה הוא ראוי להיקרא אמצע. אם פתאום הוא ייפגש עם החלוקה הפלטונית של שלושה חלקים, הוא יחפש אז את האמצע לפי הפלטון. או את האמצע לפי חלוקת העולמות של הקבלה, שיש ארבעה עולמות. ברור, זאת אומרת...
כשהמהר"ל נסביר אגדת חז"ל,
כן, אז כשהוא...
הוא לא מתיימר להגיד שזה מה שהם מתכוונים, נכון? הוא אומר, זה קריאה שלי?
לא, 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 לא. ממש, המהר"ל מתכוון לומר שזה מה שהם התכוונו.
כן.
כן, כן, בהחלט. או שזה מה שגנוז על כורחם בדבריהם. כן, כן, ברור. הרבה פעמים המהר"ל אומר, הפירוש הזה שאני נותן לך, יש פירוש כזה, אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש ככה, אבל הפירוש האמיתי הוא כך וכך. זאת אומרת, שאצל המהר"ל יש מדרגות גם בפירושים. יש פירושים שהוא רואה אותם כפירושים יותר חשובים, כמהותיים. ויש פירושים שהם יותר על עניין סדר ואסתטיקה וכו', זה פחות חשוב.
כי לפעמים, אפילו שבוע שעבר, הקשר בין אמרת חז"ל לדברי המהר"ל הוא מאוד... אפולוגטי.
לא, לפעמים אתה יכול להגיד שאתה לא משתכנע. זה מותר, אפשר להגיד...
לא, אני חושב שהוא לא היה משוכנע. זאת אומרת, זה הקריאה שלי, זה מסתדר.
למה אתה לא משתכנע? למה לחשוב את זה? זאת אומרת, מה...
כי זה קשר כל כך... כל כך...
או ש... לא יודע, לא, לא. לא חושב.
לא, אבל זה בסדר, לגיטימי, מותר להגיד, אני קורא קריאה כזאת.
לא, אני מבין מה שאתה אומר. אני לא חושב שהמהר"ל... חשב שהדברים שלו הם לא דברי חז"ל. לפעמים, מה שכן, הוא מחפש נקודה שהיא חשובה לו באותה אגדה. ויכול להיות שהוא אמר, בעל האגדה התכוון לדבר מסוים. נגיד, מה שהמרכזי בהכרה של אותו בעל אגדה זה דבר מסוים. אבל אני, המהר"ל מפראג, אני מחפש משהו אחר שם. שגם כן נמצא שם, רק שזה לא היה המוקד של המחשבה של אומר האגדה. מובן? אני חושב שלדון בזה, כלומר, לפעמים רואים שהמהר"ל מחפש, כן? מחפש איפה להביא לך את הרעיון שלו. כן? באופן כללי יש לו גם מלחמה פה, הוא נלחם את מלחמתה של האגדה. שלא תזלזל בדברי חכמים, לומר שזה סתם סיפורים עממיים. יש לו עניין כזה. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט. תודה לאל, היום אנחנו בעולם מאוד אבסולוטי.
אבסולוטי?
כל חיי אני חושב איזה ספר אפשר עוד לכתוב.
כן.
והגעתי למסקנה שיותר מדי כבר לא ניתן לכתוב. אנחנו היום, ברוך השם, יש לנו מצפן כמעט על כל דבר. אנחנו יכולים למצוא את כיוון התפילה, ולא כמו הורינו עליהם השלום שבאו מאירופה וקברו לכיוון מזרח.
כן, נכון, ברוך השם. היום אנחנו בעולם יותר אבסולוטי, ויותר גרוע זה אם זה עולם של אבסולוט. שזה כבר יותר בעייתי.
צריך להבין את האבסולוטי. אסור לקחת הכל אבסולוטי.
כן, 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 ודאי, ודאי.
ואז גם לא יודעים את הכיוון, אם זה אבסולוט.
אם זה אבסולוט, לא יודעים את הכיוון, נכון.
זה כמו בניווט דרכים עם המטוס.
נכון, נכון.
רק אם זה לחיים לחיים.
כן, חיים.
כוכב הצפון.
כן. תלוי. טוב, בסדר. ובכן, רבותיי היקרים, בואו נמשיך בדברי המהר"ל. תראה, אני חושב שמה שאתה אומר, זה דבר שצריך לבדוק אותו. באופן כללי, צריך להבין שצורת ההיגיון של המהר"ל היא צורת היגיון שונה מעולמנו אנו. הוא הרבה יותר, הוא בעל היגיון יותר חזק. רגע, גם לי מותר. יש לו היגיון יותר חזק במובן הזה שזה היגיון מובנה, מסיבתיות, מסקנה, קושיה, פירוץ.
כן, אבל כל מתודה אחרת עם היגיון מובנה, לפחות שלא חשבת על זה, אבל אחרי שמישהו אומר לך, אתה אומר, וואלה, נכון. אצל המהר"ל, עד היום לא קרה לי באף פענוח אגדה שלו, שאמרתי, זה באמת, זה נראה, זאת אומרת, אם הוא לא היה אומר, הייתי חושב על זה לבד.
כן, באמת.
לי לא קרה.
אני מציע לך לקרוא את הספר משנתו של המהר"ל מפראג מפרופסור נהר, זכרונו לברכה. אולי זה יקרב קצת את המהר"ל לליבך.
לא, כשקוראים פה את גבורות השם, זה אינסטינקטיבי? יש פה
איזושהי
אגדה שאתה אומר,
זה צריך לסרב? לא, יש דברים שכן, אני לא חי כמוך את זה. אני אעשה. טוב, אבל זה הכל סובייקטיבי, כל הדברים האלה. בוקר אור הוא מצוין הרב. הרב הזכיר את הגוף והנפש. האם הנפש, בעצם, מילה נרדפת לגוף? אם הבנתי נכון, הנפש היא... המבנה הפיזיולוגי של האדם, כי האדם הוא הנפש. מה קורה לנפש בעת פטירת האדם? בתודה ויום נפלא. אני רוצה להזכיר לכבודו שלפי היהדות יש מה שנקרא הישארות הנפש. כלומר שיש קיום לאדם גם מעבר לחיים בעולם הזה. מה שאמרת שהנפש היא מידה נרדפת לגוף, במידה מסוימת כן. כלומר, יש בספר הזוהר, נאמר, גופה ונפשה חד הוא. יש ביטוי כזה. גופה ונפשה חד הוא. אבל מדובר על הנפש שם, במובן של החלק הנמוך של היערה הנשמתית של האדם, שבא לידי ביטוי בגוף. אבל הנשמה מצד עצמה, בת חוריני. המשך שאלה. מדוע המהר"ל מרבה לחזור על דבריו מספר פעמים באותו הספר? מה זה בא לבטא בתודה? היה אחד מגדולי החסידות שאמר שהוא אף פעם לא ראה חזרה במהר"ל. לא זוכר מי זה היה. זה רבי פנחס מקורץ. הוא אמר שהוא מעולם לא ראה חזרה במהר"ל, כי כל מקום שבו המהר"ל נראה כחוזר יש לו חידוש. שצריך לזכור שדברי המהר"ל הם בסגנון הרצאתי. לפעמים חלק מהפרקים כנראה לא נכתבו אלא עם סיכומי שיעורים שנכתבו על ידי תלמידיו. המהר"ל היה מדבר ואז כתבו. ואז לפעמים תוך כדי דיבור, מטבע הדברים אתה חוזר. לא בגלל שאתה טוקי של עצמך, אלא בגלל שאתה רוצה להוסיף עוד איזשהו נואנס. כן. גם רואים, הסגנון המדובר פה של המהר"ל הוא סגנון גרמני. כן, יש הרבה מהנטיות, הטיות גרמניות בצורת הכתיבה. כן.
מה ההבדל בין אדם לבין אדם?
מה ההבדל בין אדם לבני אדם? מדייק. כן, כלומר פה אתה אומר שישראל נקראים אדם. ומה עם אומות העולם?
לא קרויים אדם.
אז הביטוי בתלמוד זה ככה, אתם קרויים, ואתם צוני, צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם, אומרים חז"ל, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז איך הם קרויים? לא, לא. רבנו תם אומר, מביא הוכחה. הרי רבי מאיר אומר, מניין לנוכרי, שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים לוויים וישראלים אין כתיב כאן, אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. אז אם כן, אתה רואה שהביטוי האדם נאמר על גוי, בדווקא. אז רבנו תם, אז רש"י אמר שזה מחלוקת, בין רבי שמעון לרבי מאיר. שרבי שמעון אומר שרק ישראל נקרא אדם, ורבי מאיר אומר, כל אדם נקרא אדם. אבל רבנו תם פירש הפרש בין אדם לבין האדם. אדם זה ישראל, האדם זה אומות העולם. ושניהם ביחד נקראים בני אדם. עכשיו נשאלת השאלה, מה ההבדל בין אדם לבין האדם? מה זה משנה? אדם זה שם פרטי. לפני שם פרטי לא שמים ה' הידיעה. למשל, אני אומר, הדוד, היצחק, לא אומרים, נכון? אלא אם כן אני רוצה לזלזל בו, הדוד הזה, כן? כן, כלומר, כי הפכתי אותו מסובייקט לאובייקט, הוא איזה דבר, היוסי הזה, כן? כמו שמצאנו בספר שמואל, האמינון, כשדוד מדבר על אמנון, הוא כועס עליו, הוא אומר, האמינון, כן? אז זאת אומרת, האדם זה לא מתאים לשם פרטי. אבל זה שם עצם כללי. כלומר, במילים אחרות, עם ישראל כאומה נקרא בשם אדם, כי הייעוד שלו זה להוציא אל הפועל את הזהות של האדם. מה שאין כן האומות האחרות, שאין להם ייעוד כזה, אלא יש להם ייעוד פרטי. לכל אומה ואומה יש אופן קיום שהוא חלק מהזהות אדם. מובן? פעם, סיפרתי את זה פעם, ששאלתי בזמנו את אברהם לבני. הכרת אותו? שמעת עליו? שמעת עליו. אברהם לבני היה יהודי יקר מאוד, והוא גדל כנוצרי, אחר כך הוא התגייר, הוא היה פילוסוף. התגייר, כתב ספר נפלא על שיבת ציון נס לעמים. כלומר, ש... איך הגאולה של עם ישראל זה התקווה של תיקון העולם כולו. כתב ספר יפה מאוד. היה תלמיד של הרב צבי יהודה קוק ושל הרב הנזיר. פעם שאלתי אותו, תגיד, אברהם לבני, אתה כל כך מדבר על אוניברסליות של היהדות. איך אתה חי עם המאמר של חז"ל, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם קרויים אדם? אז הוא אמר לי, המאמר הזה הוא המאמר האוניברסלי ביותר שפגשתי אי פעם. בגלל שהוא אומר שהייעוד של עם ישראל זה להיות האדם. אבל זה כל כך מיוחד לנו שזה מייחד אותנו. בסדר? או כמו שפעם כתב איזשהו סופר צרפתי, היהודים הם בדיוק כמו כולם, הם רק קצת יותר כמו כולם מכולם. כן.
אני מבין מדבריך, כבוד הרב, שאנחנו, מאז שהאדם הקדמון יצא ממערות הכרמל, ההבדל הזה כבר היה, ולא התמונה היפה שהלכתי על ארבע, נעמדתי, נהייתי שמן, נהייתי רזה והגעתי למכון מאיר.
תראה, כשאדם הקדמון יצא ממערות הכרמל,
כן.
לא היה לו אינטרנט. לכן גם לא הייתה לו מקלדת. ולכן הוא היה זקוף. לעומת זה, אדם שיש לו מקלדת, חוזר לתנוחה הקופית.
או גמרא. לכן אני צריך לצאת מהארון בשביל להמשיך את הפירמידה.
בואי נסביר לך משהו. יש, אחד הדברים המפתיעים ביותר שמצאו בפלאונטולוגיה, זה שבכל העולם כולו ראו שהיה, שהאדם מניאנדרטל הוכחד על ידי האדם מיקרומניון שבא אחריו. והמקום היחיד בעולם שבו מצאו ששני הגזעים שכנו זה לצד זה, זה במערות הכרמל. כלומר, בארץ ישראל היה אפשרות, היה איזה מין השתקפות של האידיאל של האחדות של המין האנושי.
שבסופו אחד חוסל.
בסופו של דבר, כן. אבל בכל זאת, תראה, דברים השתנו, כבר זה עוד מעט 64 שנים שיש לנו מדינה.
כן. נכון להיום אני שמעתי שמתחילים לחזור מינים בטבע שנכחדו.
כן, זה מעניין. כן, למשל גם בפוליטיקה רואים את זה.
בפוליטיקה
כן,
אנחנו
בכלל,
יודעים
בכלל,
על המסמכים.
כן, כן, כן. מה אתה אומר?
יש לי שאלה, לחלוקה לארבע. מול הגוף האריות, מול הנפש, הדיבור. מול הכלל זה לשונם ושמם.
נכון, לא, לשונם, לשונם.
אז מול העני?
העני זה שמם.
זה שמם.
לכל איש יש שם. מה שם, כן, לשון זה מה שמחבר אותי אליך. אז זה הכלל.
אבל אמרנו שהעני זה משהו שהוא הבעל של כל... הוא הבעל של הנפש, הוא הבעל של...
כן, אבל לא של הכלל.
הוא הבעל של השם. מה זה השם? יכולו
לתת לי שם. לא, לא. השם, כשאומרים שם, מתכוונים לכנות את העני שלי. השם שלי זה לא אני ממש. אבל זה הכינוי לעני שלי. כי אם למשל אומרים, מי אני? אני עונה בשם שלי.
נכון.
נכון. מה שאני כן להגיד, מי אני? אני לא אני בגוף שלי.
אבל אתה יכול להחליף את השם. זה שם שקיבלת, זה לא אתה.
זה מה שאני מסביר לך. שיש הבדל בין מה שמיוחס לי, הרכוש שלי, שזה הגוף והנפש, לבין העני שלי. עכשיו, כשרוצים לדבר על העני שלי, נותנים לו שם. נכון שאי אפשר להחליף שם, אבל נותנים שם למי? לא נותנים שם לגוף, ולא נותנים שם לנפש, נותנים שם לעני. זה מה שהתכוון. בסדר? טוב. בבקשה, עוד משהו? טוב, בסדר. וכאשר... כן, אנחנו בעמוד קוף סמך וב, שורה שלישית בעמוד הימנית. וכאשר תבין דברי חוכמה, כי אלו ארבעה דברים, כנגדם באים ארבעה לשונות של גאולה. וכאשר היו משועבדים במצרים, היו משועבדים בכל חלקיהם. אגב, תדע לך שהפילוסוף עמנואל לוינס אמר שהוא מעולם לא הצליח להתחבר למהר"ל מפראג. אז יש לך מועדון טוב.
אני מעולם לא צריך להתחבר ללוינס.
זהו. וכאשר היו משועבדים במצרים ומשועבדים בכל חלקיהם. וכנגד הוצאת שעבוד גופם, אומר, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. כי הסבל הוא לגוף כאשר נותנים עליו מסע, כן? סבל משון סבל, כן? ולפיכך אמר מתחת סבלות מצרים, ודבר זה ידוע כי הגוף הוא נושא המסע. ולפיכך החמור, שהוא בעל חומר, נושא מסע גדול. ורוב העבודה אינו תולה בגוף, רק בנפש האדם. כן, כי הרי לא מספיק שיש לך גוף, אתה צריך גם שיש לך רצון. וכנגד זה אמר, והוצאתי אתכם מעבודת, והצלתי אתכם מעבודתם. רצה לומר ריבוי העבודה, שלא היה מנוח לנפש מחמת ריבוי העבודה, והיה הנפש צריכה תמיד להיות בתנועה, והתנועה שייך לנפש. נפש בלטינית אומרים אנימה. אנימה, מה שבתנועה. וכנגד הצורה, אנימציה. אנימל. וכנגד הצורה, אמר וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, וכבר התבהר כי כל עצם עומד בעצמו, ואם לא כן הוא במקרה, שאין המקרה עומד בעצמו והצורה הוא ראוי לעמוד בעצמו, וכאשר היו עומדים ברשות אחרים, לא היו עומדים בעצמם, היה ביטול צורתם שלהם, שעליה מורה השם העצמי. וכבר התבהר מזה גם כן, למעלה, אצל השם אלוהי אבותיכם, שלחני אליכם, שלכך הזכיר שם המיוחד, לפי שבשם העצם הם נגלים, לפי שאין שם העצם נשמח, ומצד שם העצם ראוי הגאולה. זוכרים ש... למה היה דווקא שם העצם הוא הגואל ולא שם אחר? כי זה שם שאיננו נשמח. ועניינה של הגאולה להיות עצמאי. אני אפשר להגיד
שהנפש זה מוציא את הגוף מהכוח אל הפועל?
אפשר להגיד, אבל זה לא הנושא כעת, אני לא מבין את הבעיה שלך. לא, אנחנו בכלל, בכלל כבר עברנו את הנפש, אנחנו בעני. וכנגד הרביעי, שזה השייכות הלאומית, נאמר ולקחתי אתכם לי לעם. והוא מבואך. בסדר? לכן תדע כי עניין זה ברור ופשוט, וכל מי שיש בו חוכמה ידע להבין דברי חוכמה, וידע שדברים אלו דברים ברורים. בסדר? טוב. בזאת אנחנו עוברים לפרק 44. כן, בבקשה, שאל. אנחנו פה בשביל לשאול שאלות. לא צריך להתבייש.
אז כלומר, ארבע הדברים האלה הם בעצם דברים כלליים. כלומר, למשל אם הם היו שומרים ברית מילה במקום הלשונם, אז על אותו משקל הם היו נגלים.
לא, לא. מדובר בדברים שמורים, דווקא ארבעת הדברים האלו, או דומיהם, דברים המורים על זה שהם לא משתנים. אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. כשאדם נגיד נותן הבטחה, רגילים לומר ככה, כשאדם מבטיח, אנחנו לא יודעים אם הוא יקיים. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, ברור שהוא יקיים. נכון? ככה רגילים לומר. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. כשאדם מבטיח, הוא חייב לקיים, הרי הבטחת. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אם הוא יקיים, זה ספק גדול. מדוע? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, כשאני הבטחתי לך, הבטחתי למי שהיית. אבל עכשיו אתה כבר לא מי שהיית, אז זה לא לך שהבטחתי. ברור? כלומר, אתה צריך קודם כל להיות מי שההבטחה הייתה אליו, ואז אני יכול לקיים את ההבטחה. ולכן, אם עם ישראל היה משתנה שינוי מהותי, הקדוש ברוך הוא כבר לא היה גואלם, כי לא להם הוא הבטיח. ולכן היה צריך מרכיבים שגורמים שדווקא, ששומרים על איזשהו רובד מינימלי של זהות. כדי שההבטחה תהיה אליהם. מובן? אז מה עם ההבטחה? אז זה בעיה. כשהקדוש ברוך הוא נותן הבטחה, מצד שני אני לא מתאים להבטחה. אז מה קורה?
לא, זה יותר לאברהם שהנכדים שלו
ישוחררו. לא, אז תקשיב. אבל האם אני זרע אברהם כבר? התשובה היא שבגלל זה אני הוכרח להיות מי שראוי. ולכן זה לא נעים. כלומר, כשיש הבטחה אלוהית זה קשה מאוד. כי הוא יעשה הכל. כדי שבסופו של דבר אני אהיה זה שניתנה לו ההבטחה. אוי ואבוי, איזה קשיים. מובן? לכן זה, מי שאומר, יש לי הבטחה אלוהית, שלא יהיה כזה מבסוט. שידע שזה עולה לו במחיר יקר. כן.
כל הסיפור בסוף זה שאתה תישאר אתה. זה לא סיפור את זה יתקיים או לא יתקיים.
אתה תישאר אתה, ולכן תתקיים בך ההבטחה.
כן, אבל אני אמיד את זה בספק לכאורה. אני צריך לשאלה, דווקא ההבטחה אלוהית, כאילו זה...
לא, אבל יכולה להיות דחייה, זה בדיוק העניין. כי מתאר לעצמך שעם ישראל לא היה שומר על שמו או לשונו והיה מדבר לשון הרע והם גלי הריות?
לא
ירחמו. לא יסתו. לא יסתו. כן? אז מה שהיה קודם? מה?
הלכות טוב מאוד בהולנדית. הלכות.
הלכות?
יור.
כן? חדיש לדבר חוט.
חוט זה בשביל
קשור את המצפרת. חוט, נכון? אבל יש גם אלחוטי. טוב, שמה אתה אומר? שאם היה...
אני יודע דווקא בהבטחות של... שקדוש ברוך הוא זה הבטחות לכלל ישראל.
כן, אבל אם עם ישראל היה שוקע יותר, כלומר, היה במבד את זה, אז היה צריך לייצר מתוך מצרים את ישראל החדש. זה היה מורכב מאוד. אולי זה לא היה מתקיים בעולם הזה, אלא רק בגלגולים. מובן מה שאני אומר?
כן, אבל בסוף זו לא שאלה... כי בסוף ההבטחה של... הבטחה של הקדוש ברוך הוא היא לא לאדם פרטי.
כן, דבר אלוהינו יקום לעולם. בסדר, זה לא לאדם פרטי, אבל בסוף זה חייב להתקיים במישהו. כלומר, פעם מישהו אמר לי, תגיד, אנחנו הרי היהודים שהמשיח יבוא בשבילם. כלומר, זה לא יהודים תיאורטיים. אנחנו היהודים האלה.
דווקא אני חושב שהרב הדגיש שזה בפרשת וירא עם העניין של האבות, ההבטחה של האבות, שבדרך כלל דווקא ההבטחה היא לא אליי אף פעם. היא צריכה להתקיים בי מה שהבטיחו לאבות שלי.
כן, כן, זה ברור.
זאת אומרת, ברמה הזו בכלל, אין בכלל דיון ש... רגע, הבטחת לי, אבל אני בא בטענות, לא קיבלתי.
תלוי, אם הוא הבטיח לאותו דור, אז צריך להתקיים לאותו דור. ואז הקושי הגדולה, למה? בסוף זה לא התקיים, לאותו דור. כן, והבאתי. למתקשים בהתחברות למהר"ל, מומלץ ביותר הספר יהי אור, של פרופסור בנימין גרוס. השם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים. פרופסור בנו גרוס, בן 80 פלוס, רוחו הצעירה כמו בחור בן 18, כל הזמן כותב ספרים על המהר"ל, על הרב קוק, אשרי חלקו. כן, באמת הספר שלו יהי אור, ספר נחמד, סך הכל זה ספר על נר מצווה של המהר"ל על חנוכה. יש עוד כמה ספרים שנכתב. רבנו, איך לוינס, זיכרונו לברכה, מעולם לא הצליח להתחבר למהר"ל בעוד שנהר ז"ל ובנו גרוס ייבדל לחיים ארוכים? התחברו, גם התחברו, תודה. הייתי אומר ככה, בגלל שהמהר"ל הוא אנטיתזה של הפילוסופיה. ולוינס, נקודת המוצא שלו היא הפילוסופיה. ולכן, פה נקודת החיכוך, אם אפשר לומר.
מה הכוונה אנטיתזה של הפילוסופיה?
המהר"ל, המלחמה הגדולה שלו, זה נגד הרוח הפילוסופית. הוא משתמש אמנם בשפה פילוסופית, אבל מה שהוא רוצה לומר זה שאל תחשוב שדעת אלוהים זה הפילוסופיה. זה לא יוביל אותך לכלום.
כאילו זה עושה תיקון לרמב״ם?
לכן זה התנגשות חזיתית עם הרמב״ם. כן, נכון. כבוד הראש, אבל גם כשאני מבטיח לאדם, אני מבטיח לאישיות מסוימת שבטח משתנה כל הזמן, ולכן סביר שהוא כבר לא ראוי לקיום ההבטחה. לא נכון. כשאתה מבטיח לאדם, אתה מבטיח לעצמך שאתה תעשה. זה חיוב גברה, לא חפצה. כן? כלומר, כשאני נשבע או מתחייב לעשות כך וכך, אני מתכוון שאני אעשה.
אבל גם אני לא אותו אדם.
אני תמיד אותו אדם, כי יש לי זיכרון.
זה העניין שאם אני לא עושה, אני פוגם בנפש שלי.
כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד דבר פשוט. אנחנו לומדים בהלכה שאם אני שוחט חיה, אז אדם אני קורא לנפש, אם אני לא טועה.
נכון.
ואם מנת משכל מספיקה מניסיון חיי הקצרים, גדלתי בכלוב כמו אריה שאוכל בסוף את ה...
תגידי, זה שמלמד. תגידי, שחטו חיות? ראית בקיבוץ שוחטים?
כן.
כן, מעניין, אה?
אנחנו לקחנו פרות מירדן, אני חושב שפעם העליתי את הנושאים.
כן?
ומתוך חמש הגיעו, כשעברו במעברות
הירדן... לא, אבל יש הבדל גדול מאוד. בקיבוץ נותנים שם לפרות, נכון?
מה?
יש הבדל גדול בין הפרות של ירדן לבין הפרות של הקיבוץ.
בהחלט.
כי הפרות של הקיבוץ נותנים להם שם.
אני לא מדבר על המשפט.
אבל הפרות של ירדן זה בלי שם, זה תמיד זה
הבדל מהותי. אני מקיבוץ דתי. רובי עליהם השלום זה מפולין וגרמניה, שלמדו איך להקים קיבוץ, והתאמנו פה בארץ 3-4 שנים והקימו נקודה, סליחה.
אוי, זה אוכל היה שם.
פרה פרה.
כן.
לא, אוכלים פרה פרה, אבל העם היהודי צריך עכשיו לאכול הרבה פרות, וזה לא פשוט.
שלא נדבר על איך מכינים את זה בפולין.
לא יודע אם עשרה מטוסים ומידו ב-G11 את איראן.
טוב.
פרנויה.
חדשה. טוב, פרק 44. כבר ידעת, כי אני חושב שאנחנו צריכים לעשות בסיכומי שיעורים שתי מחלקות. מה שנאמר בשיעור, וגם הדיונים המיוחדים שאתה מזכה אותנו בהם. זה יכול להיות דווקא, בסוף נעשה מזה חוברת, יהיה משהו.
הכל
ממנו. פרק 44. כבר ידעת. כי יציאת מצרים הוא שורש אמונת אמת והדת, והתורה זכרה יציאת מצרים במצוות שהם יסוד ועיקר הדת. כן, יש אחד הדברים באמת התמוהים ביהדות, כלומר זה גם בספר הכוזרים מובלט, הקושי הזה, זה שיסודות האמונה של הדתות אינם קשורים בדרך כלל למאורעות היסטוריים, אלא אתה שואל איש דת, במה אתה מאמין? אז הוא מאמין באלוהים, מקסימום בבורא העולם, מאמין בהשגחה, אבל המסגרת ההיסטורית שבה הדת הופיעה, היא משנית, במיוחד בדתות שלא באו מישראל. יש דתות שבאו מעם ישראל, אז שם גם כן יש איזה ממד היסטורי, כן, להתייחס לאישיות ההיסטורית מוחמד או ישו, הדברים האלה משמעותיים מבחינתם. אבל נתראה מה שזה היהדות שחידשה, שמאורע היסטורי הוא מהווה יסוד באמונה. כן? זה דבר חידוש. אז מלך כוזר תמה על זה. כן, הוא אומר, לא חינם, כשהחבר מגיע למלך כוזר, הוא אומר לו, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את עם ישראל ממצרים, במקום להגיד, אני מאמין בבורא העולם, אז מלך כוזר אומר, הבנתי למה לא הייתי צריך לשאול את היהודים, כי דעתם נטמעתה. כי אתה לא יודע לדבר בצורה מושכלת. אומר לו, החבר, לא הבנת כלום. מה שאני אומר הוא מכוון, כי מה שאתה מדבר על סיבה ראשונה, משגיחה וכדומה, אלה הם נתונים אינטלקטואליים, שאי אפשר להוכיחם, אלא בהוכחות קלושות. ואני מדבר על חוויה. החוויה הבלתי האמצעית של המפגש עם האלוהות במהלך ההיסטורי. וזה שונה מהותית מן הפילוסופיה. אז הבטחה היא שישאר שריד, שישמור ארבע דברים, שיהיה את מי לגאול תמיד. מה שאתה אומר כאן הוא נורא פסימי, ולצערי נכון. כן, מה אתה אומר?
פילוסופים לא מסכימים שבספר... בוא נניח לדעת פילוסופים, הרמב״ם, הוא כן מדבר על נבואה, ונבואה על סוג של חוויה, גם לרמב״ם פה.
על מי אתה מקשה?
אם הרמב״ם מזכיר חוויה בניגוד לפילוסופים.
נכון.
אומרת, גם אצל הרמב״ם הנבואה...
יש גם חוויה אינטלקטואלית אצל הפילוסופים. אבל זה לא... אבל החוויה שאנחנו מדברים עליה היא חוויה של מפגש בלתי אמצעי עם האלוהות.
נבואה זה לא מפגש כזה?
זה כן, נכון. עכשיו, מה זה הנבואה? הנבואה זאת תופעה שיש לה תיעוד היסטורי. שמופיע במהלך ההיסטוריה דרך אומה מיוחדת. ברור?
גם הרמב״ם מזכיר שהערך הזה של...
אני לא דיברתי בעד הרמב״ם או נגד הרמב״ם. אני דיברתי בעד היהדות בשלב הזה.
ההבדל הוא שחוויה אפשר להעביר הלאה. מסקנה פילוסופית כן.
נכון, אתה צודק. חוויה אי אפשר להעביר. מסקנה פילוסופית אפשר. אבל יש רק הבדל אחד, המסקנה הפילוסופית היא צריכה להיות בטוחה והיא בדרך כלל מסופקת, לעומת החוויה שהיא ודאית, כי היא עובדה. זאת היא עובדה שאני חווה את המפגש.
כן, אבל היא סובייקטיבית, לא עובדתית.
היא פונה באופן ודאי לסובייקטיביות שלי. זה ודאי שאני מסבייקט. וזה דבר שאי אפשר למצוא בפילוסופיה. כלומר, למשל דקארט. דקארט היה אדם מאוד מעניין. הוא הביא הוכחה שמה? האם הוא הביא הוכחה שיש אלוהים? לא. הוא הביא הוכחה לזה... לא, ממש לא. דקארט הביא הוכחה... מה?
שיש דבר אחד שאי אפשר לתת בספק.
הייתי שמח אם הייתם נותנים לי גם כן להגיד את דעתי בנושא השאלה הזאת, במיוחד שאני באמצע המשפט. דקארט הוכיח שהמוח של דקארט בנוי באופן שהוא מקבל הוכחות כאלה. ברור? כלומר, דקארט אומר, הנה, זה מה ששכנע אותי שיש אלוהים. א', ב', ג', ד'. יפה מאוד, מה הוכחת? הוכחת שאתה מקבל הוכחות כאלה. כלומר, שהמוח שלך בנוי באופן כזה, שזה מהווה אצלו ודאות. אבל לא הוכחת שיש אלוהים. הוכחת שבמוח שלך נמצא אלוהים. כמעשה בשני תלמידי חכמים שהיו לומדים מדי פעם לילה שלם נושא. אמרו, הלילה אנחנו נלמד את הנושא, האם יש אלוהים או לא. לומדים כל הראיות, קושיות, תירוצים, ההוכחות, פה, שם וזה. בסוף הלילה הם מגיעים סוף סוף למסקנה, אין. והלכים לתפילת שחרית. למה? בגלל שזה היה לימודי, כן? אבל הקדוש ברוך הוא צריך שיתפלל אליו, שיתפלל אליו. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה איזשהו נתק. לעומת החוויה הבלתי אמצעית, שאתה אומר, אי אפשר להעביר אותה למי שלא שייך אליה, אתה צודק, אי אפשר. אפשר להעביר אותה רק לעם ישראל, כי עם ישראל, הרי אליו הייתה ההתגלות, ולכן כל מי שמרגיש שייכות אל האומה הזאת, חווה את ההתגלות. כן, לכן יש מה שנקרא, בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שיש איזו מין תופעה כזאת, מצויה, שהרי יש הרבה אנשים שיש להם כמין, מעמד הר סיני פרטי פעם אחת בחייהם. וזה בדרך כלל קורה מסביב לזמן של פסח.
אז בעצם החבר מגיע למלך ואומר לו, תקשיב, אנחנו נתנו לך הוכחות קדושות, לי יש משהו פצצה, אבל אני לא יכול להעביר
אותו. נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר לו. זה מה שאומר לו מלך כוזר. לפי זה אין תורתכם מחייבת, כי אם אתכם בלבד, ואומר, אומנם כן.
כן, אבל גם לא יכול לשכנע אותו שאותו כן. אבל יש לי משהו, בין לי לבין אלוהי. אין לי דרך להעביר אותה, אתה לא תוכל להבין.
לא, אבל אתה יכול להתוודע לעובדה של קיומה של האומה הזאת. ולכן כל הגויים כולם, כשנפגשים עם עם ישראל, רוצים להיות ישראל. זאת היא עובדה. זה כבר עובדה, הייתי אומר, מתועדת מאוד, שיש כמה מיליארדי אנשים שסבורים שהם עם ישראל. פעם נשאלתי באיזה דיון פומבי, אמרו לי, הרב שרקי, יצא לאחרונה סקר שלפיו התברר שרוב האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל מאמינה שעם ישראל הוא עם סגולה. האם אתה מרוצה? עניתי, זאת ההוכחה שעם ישראל מושפע מהגויים. שאלו אותי, הכיצד? פשוט מאוד. הרי כל העולם כולו חושב שאנחנו עם סגולה. היחידים שלא חושבים את זה, זה אנחנו. אז ואיך אני יודע שכל העולם חושב שאנחנו עם סגולה? כי כולם רוצים להיות ישראל, הנוצרים רוצים להיות ישראל, המוסלמים רוצים להיות ישראל, ומי שלא נוצרי ולא מוסלמי, יש לו אובססיה מתמדת מסביב למדינת ישראל במדיה העולמי. אם כן, כל העולם כולו חושב שאנחנו עם סגולה. אם גם היהודים מתחילים להגיד את זה, סימן שאנחנו מושפעים מהגויים.
יש הוכחה לכך.
למה היהודים לא חושבים כך?
מדוע היהודים לא חושבים כך? כי הם בעלי ענווה. כן, בעלי ענווה, כי אתם המעט מכל העמים, ככל שהשפעתי לכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא אל אברהם אבינו ואומר לו, אברהם, באתי להגיד לך משהו, אתה תהיה עם סגולה. ואז אברהם היה אומר, סוף סוף, רק לזה חיכיתי. ברור שזאת גאווה. למי ראוי לתת תפקיד של עם סגולה? למי שאיננו חפץ בו. לכן הביישנות הטבעית של היהודים זה שגמר אומרת, שישראל הם ביישנים. מה זה ביישנים? מתביישים בזהות שלהם. או. מה? האם אנחנו עם סגולה? אני לא רוצה, אבל ככה אנחנו. כמו שפעם שאל אותי אחד מילדיי, כשהוא היה בן 5, מדוע הגויים שונאים אותנו? אז עניתי לו בגלל שאנחנו עם סגולה. אז הוא אמר, אז אם ככה, אולי נפסיק להיות עם סגולה, והם לא ישנו אותו. אמרתי לו, כן, אבל זה דבר שהוא מובנה בנו, אי אפשר לשנות. טוב, אז שגם הם יהיו עם סגולה. אז אמרתי לו, לא, עם סגולה זה דבר ייחודי. אז אמר, אם כך, אז אולי נסתיר מהם שאנחנו עם סגולה. ואז אמרתי לו, אבל זה מקרין לבד, מעצמו. בסדר, מה אתה אומר?
רציתי להגיד דבר נורא פשוט. א', שאנחנו עם סגולה זה בטוח, ובן אדם שעובד ועושה...
אתה אומר שאנחנו עם סגולה?
מעל ומעבר ללא, כי זה מה שהצליח אלוהים להוכיח לי.
לא,
שהוא זה... גידל אותי 55 שנה.
אני בכלל. מבין, אבל זה סימן שאתה גוי. כי הגויים אומרים שאנחנו עם סגולה. אולי. טוב, נו, תמשיך.
אל תקשה עליי, כי גם ככה אני רק 3 שנים למדתי קצת לזה.
טוב, בסדר, בסדר.
אני רוצה להגיד דבר נורא פשוט, שהדברים האלה מוכחים, ומי שלא התנסה בחיים כמו שצריך, כי אני לא אגיד למה, השכלתו לא קולטת את מה שכתוב לו בגוגל, ברב גוגל, אבל הוא מקבל בפייסבוק מוכתר שנורא רוצה לדבר איתו, והוא לא עונה לו, כי העוצמה הרגשית בתוכו היא כמו הכאב שעדיין אתה מרגיש בריתו של אברהם אבינו עליך.
עליו השלום.
יפה. אז אני לא יודע איך לספור את הדברים, סליחה על הבריאות, עד 120
זה הגזים.
וכולי, לא עכשיו בשיעור ב-20 אפצ'י.
כן, בבקשה.
סליחה, מה זה סגולה? יש קצת בעיה מהירית.
מה זה סגולה?
כן.
סגולה זה ייחודיות, ספציפיות.
ספשאל כאילו?
ספציפיסטי.
אוקיי,
אז איפה היינו? כן, ראוי לנו להזכיר המצוות שנזכר אצלם יציאת מצרים, ולמה כתב אצלם בפרט במצווה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, תלה מצווה זאת של אנוכי השם אלוהיך ביציאת מצרים. והרבה יקשו, למה תלה כתוב ביציאת מצרים ולא אמר אנוכי השם אלוהי השמיים והארץ? והעריכו בביאור קושיה זאת, ואין בדבריהם מה שייתן האמת. וואי וואי וואי, מה שהוא כותב כאן נגד רבי אברהם אבן עזרא, חבל על הזמן. כן? רבי אברהם אבן עזרא יש לו 2 עמודים שם, של פירוש, רק על השאלה הזאת.
נכנס בו.
כן, בכלל רבי אברהם אבן עזרא אצל המהר"ל זה לא מסתדר, למה? כי רבי אברהם בן עזרא יש לו נטייה כללית לפרש את הפסוקים שלו כחזל. והמהר"ל כל המלחמה שלו זה להצדיק קודש את חזל. אז לכן כל פעם שהוא יכול להגיד על רבי אברהם בן עזרא משהו ככה, הוא... לא, אז צריך לראות מה הפירוש לפי המהר"ל. לא, זה כבר למדנו, למה אתם מסמנים את זה? טוב, אז אך הפירוש... הפירוש הכתוב אנוכי השם אלוהיך ופירוש אלוהיך בפרט, אז זה, כל זה נצטרך להרחיב בו. שלום רב לרב, הרב הזכיר, שלום רב לרב, הרב הזכיר שכל פעם שהקדוש ברוך הוא הבטיח את הארץ לעבוד ולנו, לך וזרעך, ויצחק יקרא לך זרע, ברור שאנחנו ואבות לא אותו בן אדם. וכמו שאמרת פעם, שהיהודים הוא למעשה המשך של דור קודם. אמת לחלוטין, דבריך יקרים מאוד ואמיתיים. טוב, ובכן, ביאור הדברים, זה ישמר בעזרת השם לפעם הבאה. שלום.